אנחנו בדף כף זין עמוד א' למטה. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בני עיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה. נגיד היה עיר, אנשים, קהילה שהלכה לקהילה אחרת, ושם החליטו לעשות את זה מגבית של צדקה. הם עכשיו נותנים את הצדקה משום מרית עין, ושלא ייראה שהם כאילו בחוץ ל... לא נותנים, אז הם נותנים. אבל אחר כך, ברחבי, אחר כך בשקט, הם לוקחים את כל הצדקה הזאת, ומביאים אותה לעיר שלהם. כשהם באים, מביאים אותה עמהם, מפרנסים בה את עניי איראן. תנו נמייך בני עיר שהלכו לעיר אחרת, ופסקו עליהם צדקה, נותנים, וכשהם באים, מביאים אותה עמהם. כל זה כשיש בני עיר, זאת אומרת קבוצה, שהייתה ב... בית כנסת אחד שהלך להיות עם בית כנסת השני, אבל יחיד שהלך לעיר אחרת. הנה למשל אדם עלה לתורה, עורך עלה לתורה באיזו בית כנסת ופסקו עליו צדקה, נכון? זה השיטה של גבאים, פוסקים עליו. אז זה לא, הוא לא יכול לקחת אחר כך להגיד טוב זה בשביל לבני העיר שלי, זה תינתן לבני אותה עיר, הוא צריך להשאיר את זה שם לאנשים שגרים באותה עיר. ספר גמרא שרבונה גזר תענית, גזר תענית, כמו היום, ועל לגבי, עלה אליו רב חנה בר חנילאי, וכל בני מתי, ראו כל הקהילה שלו, כל העיירה של רב חנה, באו אליו, ושמעו שיש פה תענית, אז הם באו כל הקהילה, כל הכפר, אליהם לתענית המרכזית. וחלק מתענית בזמנם היה גם צדקות, רמו עלי צדקה, להעביר את רוע הגזרה, יאו, כי באו למיתה, כשהם רצו ללכת, אמרו לנות ולנמר, תביא לנו את הכסף שנתנו אותו צדקה, ונזו נפרנס בעניי מעתן, נמתין, אנחנו רוצים לתת את זה לעניי העיר שלנו. אמר לו, תנינה, לא נכון. באמת דברים אמורים, בשאין שם חבר עיר. אבל יש שם חבר עיר, תינתן לחבר עיר. זאת אומרת, כל מה שמדובר זה שאין תמיד חכם. יש תמיד חכם שמתעסק בצורכי ציבור, אז בעצם תשאירו לי, הרי בן כהני מנהל פה את כל העניינים, גם שלכם, גם של כולם, אז אני, יש לי שיקול דעת רחב, תנו לי את הכסף, תשאירו לי, יש פה תמיד חכם, ככה רש"י אומר, שמתעסק בצורכי ציבור, כל שכן דניאל דידי ודידחו עליי סמיכי, גם העניים שלכם בסוף סומכים עליי, זאת אומרת, אני מנהל פה את העניינים, אז בשפה שלנו היום נגיד יהיה איזה קרן צדקה של גוש בנימין, בסדר? ויהיה איזה תמיד חכם שהוא אחראי על הכל, אז תשאירו את זה אצלו, והוא כבר יחלקל את הכסף גם של העניים של העיר שלכם. אין מוכרים את של רבים ליחיד. אם יש בית כנסת של רבים, אסור למכור אותו ליחיד, מפני שמורידים אותו מקדושתו. דבר ששימש רבים, אז עכשיו אתה מוכר אותו ליחיד, זה הורדה. דבר רבי מאיר. אמרו לו חכמים, אם אתה מתחיל עם זה, אתה לא תצא. אז גם לא מעיר גדולה לעיר קטנה, אז גם אל תמכור דבר שהיה שימש הרבה אנשים למשהו שישמש מעט אנשים. אז הנה למשל יש לך בימה, בסדר? והיא שימשה בית כנסת של 200 איש, האם מותר לך למכור אותה לבית כנסת שמשמש עכשיו רק 50 איש? לפי דבריך יהיה אסור, כי זה הורדה בקודש.
אבל בעצם המחירה
הוא גם... לא, מחר אמרנו שמותר למכור בימה ונגיד בכסף לקנות ספר תורה. אז עכשיו אני רוצה למכור את הבימה הזאת, יש לי למכור, לקנות ספר תורה.
אני שואל, בעצם המחירה היה בעיה מצד, לא מצד הנעת הקדושה.
לא, מצד שאתה כאילו עכשיו, זה שימש ציבור גדול, אתה מעביר את זה ליחיד. איך אומר רבי מאיר?
שדבר כזה יעמוד בצד?
כן, אל תמכור את זה, או שתמכור את זה לציבור גדול, ולא ליחיד.
אם אתה עכשיו מחליף, אז מרב זוכר שלנו ארון קודש מלכים.
כן, דיברנו על זה, נכון, נכון. שפיר כאמרי לרבנן, מה?
שבית כנסת גדול מבוסס מחליף את הריהוט שלו ותורם את זה בית כנסת צעיר,
נכון, בדיוק.
פה אין דמים, פה הם לא מקבלים כסף, פה הם נותנים את זה במתנה לבית כנסת,
זה פשוט
בגבעה שיש בקושי מניין.
נכון, זה הטענה של רבי מאיר, וחכמים אומרים לו, אם אתה מתחיל עם זה אתה לא תצא. שפיר כאמרי לרבנן לרבי מאיר, אומר רבי מאיר, יש חילוק מעיר גדולה לעיר קטנה, זה בסדר, מעיקר הקדיש השתנה מקדש, זה נשאר משהו ציבורי, אז יש בזה קדושת ציבור. מרבים ליחיד, תברת את זה ליחיד, יחיד זה כבר אין קדושה, הוא לא יכול, אין מניין, אין קדושה. ורבנן אומרים, איקה למחשקי גבנה, נמי יקלה מיחש. אם אתה מתחיל עם הסברות האלו, גם מרבים גדולים לרבים מועטים, זה גם בעיה. למה? כי כתוב ברוב עם הדרת מלך. אז אם אתה מוריד את זה מרוב עם למיעוט עם, זה גם חיסרון. לא בית כנסת של יחיד, בן אדם יחיד. הוא איש פרטי. יש לך נגיד ספר תורה שהיה שימש קהילה, האם מותר למכור אותו לבן אדם פרטי? עכשיו יהיה לו ספר תורה בבית, אז אצלו דבר אישי פרטי. לא יודע מה, תלית, סתם אני אומר, תלית שהייתה פה שימשה לציבור, האם מותר לה למכור אותה, להעביר אותה ליחיד? אין מוכרים בית כנסת אלא על תנאי שאם ירצו יחזירו. נגיד יש קהילה שבגלל מצוקה כלכלית מוכרת את בית כנסת שלה, אבל צריך לעשות את זה על תנאי. למה? אומר רבי, אומר מסביר רשי, שכשאתה מוכר בית כנסת זה עלול להיראות ביזיון, כאילו אתה מזלזל בבית כנסת, אבל באמת מכרת בגלל מצוקה כלכלית. אז כדי להראות שבעצם זה לא כי אתה מבזה את הבית כנסת, כי אין לך ברירה, אז אתה אומר על תנאי שאם אני ארצה ואני אסתדר אני אחזיר את זה. זה מראה, לפחות כלפי חוץ, כלפי עצמך, זה מראה שבעצם קשה לך למכור את הבית כנסת, אתה היית מעדיף לא למכור אותו. כל זה בשביל כבוד הבית כנסת. כל זה, כך אומר רבי מאיר. חכמים אומרים לא, אפשר למכור אותו ממכר עולם. אתה יכול למכור ממכר עולם לכל דבר ועניין. חוץ מארבעה דברים, אסור למכור בית כנסת שישמש לארבעה דברים. לאיזה דברים? למרחץ, לבורסקי, לטבילה ולבית המים. אז מה? מרחץ זה בריכה, בסדר? זה משהו כזה. בורסקי זה מסריח מאוד. טבילה זה מקווה. ובית המים זה בית הכיסא. או כביסה. רבי יהודה אומר, מוכר אותה לשם חצר, והלוקח מה שירצה ירצה יעשה. כך, אז רבי מאיר פה אומר שאני מוכר אותו לשם חצר, לא לשם שום תשמיש של חולין. אסור לך למכור אותו לשם תשמיש חולין כלשהו. אתה מוכר אותו סתם כמבנה סטרילי. ולרבי מאיר שואלת הגמרא, איך היא די ריבה? אבי אלא ריבית. אנחנו נכנסים פה דרך אגב בסוגיה קטנה של ריבית. למה? מה מדובר פה לפי רבי מאיר? אני מוכר בית כנסת על תנאי. זאת אומרת, לדעת רבי מאיר, אני מוכר את הבית כנסת על תנאי שאם אני ארצה יום אחד אני אחזיר אותו. טוב, מה קורה בינתיים? הבית כנסת נמצא אצל הקונה, נכון? הוא שילם לי כסף, ויכול להיות ש הוא שילם לי כסף, ויכול להיות שיום אחד אני אגיד לו בוא נחזיר את זה חזרה, נכון? עכשיו אם אני, אין לי יום אחד אני ארצה להחזיר את זה חזרה, בעצם יוצא שכשאני אחזיר לו את הכסף חזרה, כן? אז בעצם אני באותו זמן הוא גם נהנה, השתמש בבית כנסת, וגם בעצם הוא נתן לי כסף והחזרתי לו כסף. בסדר? זה נראה כמו, זה נראה כמו ריבית. למה? בן אדם אחד הביא לי כסף, אני אחר כך מחזיר לו כסף, ועוד באמצע הוא נהנה, השתמש. אז זה נראה מבחוץ כמו הלוואה, שמי שנתן את הכסף וקיבל אותו חזרה בסוג של מלווה גם נהנה מהמבנה בינתיים. אז זה נראה כמו ריבית. אמר רבי יוחנן, זה רבי מאיר בשיטת רבי יהודה. אמרה שיטת רבי יהודה שזה לא נקרא ריבית. דאמר צד אחד בריבית מותר. צד אחד בריבית הכוונה, יכול להיות שזה לא יתברר שזה לא ריבית. איך? דתניא, הרי שהיה נושה בחברו מנה. לדוגמה, מישהו חייב לך כסף ועשה לו שדה ומחר, אמרת טוב אתה לא יכול לשלם לי, תמכור לי את השדה שלך ונראה אם אתה תשלם את החוב מתישהו, טוב אני אחזיר לך את השדה. לא תשלם את החוב, אז השדה שלי, וזה בעצם החזרת החוב. אבל בעצם זה שאלה, לא ברור מה, עדיין לא החלטנו, זה באוויר. הבאת לי את השדה, יכול להיות שהשדה הזאת תהיה שלי לגמרי, זה יהיה מחר, יכול להיות שאני אחזיר לך את השדה מתישהו, כי אתה תשלם לי את הכסף חזרה. אז בעצם יוצא שיכול להיות שאני בינתיים משתמש בשדה, אהנה ממנה, ובסוף מה? אתה תחזיר לי את החוב. אז יוצא שגם קיבלתי את הכסף שלי חזרה, וגם נהניתי בינתיים מהשדה. אז אם באמת המוכר אוכל פירות, זאת אומרת, אם אני לא אהנה מהשדה, אז זה ודאי מותר. אבל אם הלוקח אוכל פירות, אם אני שנתתי את הכסף, הלוויתי לך, ואתה מחזיר לי את החוב, בינתיים אני נהנה מהפירות, אז כשאתה תחזיר לו אליה את הכסף, אז יכול להיות שמתברר למפרע שגם קיבלתי את הכסף שלי חזרה, ועוד נהניתי מהפירות. זה ריבית. אז זה אסור. כך משיטת הנקמה. למרות שלא בטוח מה יקרה, צד אחד, אולי כן, אולי לא, יכול להיות שבסוף, אתה לא תחזיר לי את הכסף. ואז, זה, לא הרווחתי שום דבר. זאת אומרת, קיבלתי שדה, תמורת הכסף, ונהנתי מהפירות, אבל זה לא ריבית, כי לא קיבלתי גם את הכסף חזרה וגם את השדה, אלא רק את השדה. אז לא יודעים מה יהיה. רבי יהודה אומר, מותר. למה מותר? כי לא בטוח שתהיה ריבית. אפילו לוקח אוכל פירות, מותר. אז שיטת רבי יהודה, שאם לא בטוח שתהיה ריבית, אני עכשיו נהנה מהשדה, אולי יתברר בעתיד שזה ריבית, אולי לא. לדעת רבי יהודה זה מותר. אין דבר כזה, ריבית, יחסי לווה ומלווה, אין מתנות. אסור. אם מישהו, אם אתה חייב למישהו כסף, אסור לך לתת לו מתנות. זה קוראים לזה ריבית. בסדר?
אז הבעיה היא מצד הספק, זאת אומרת, אם בתוך כדי התהליך פתאום יש איזה אלמנט של ודאות שהשדה...
אז זהו, רבי יהודה אומר, כיוון שלא ברור,
מצד הספק.
נכון, אז זה נקרא צד אחד בריבית. יש צד אחד, אופציה שתהיה פה ריבית, יכול להיות שלא תהיה פה ריבית. אז כיוון שכך רבי יהודה מתיר, חכמים אוסרים. אומרת הגמרא, רבי מאיר במשנה שלנו בשיטת רבי יהודה, שאני מוכר בית כנסת על תנאי, שאם אני ארצה אני אחזיר, ובינתיים הוא משתמש, אולי אני אחזיר את זה ואז יתברר שזה באמת ריבית. כלומר, אני החזרנו את הכסף חזרה והוא ישתמש בינתיים, ויכול להיות שאני לא אחזיר את זה, ואז זה שהוא נהנה בבית כנסת זה בסדר גמור, כי זה סתם מחר ולא, אין פה משהו שדומה להלוואה. נהנה, בדיוק זה המקרה. מלווה זה מי ש... מלווה זה אדם שנתן כסף וקיבל כסף. זה מלווה. במקרה שלנו, במקרה של המשנה, האנשים, נגיד זה הקהילה, היא מכרה את הבית כנסת. בסדר? והיא קיבלה עכשיו כסף. בסדר? קיבלתי כסף ביד. בסדר? עכשיו... יש לי כסף ביד. עכשיו, ולך יש בית כנסת. יכול להיות שאחר כך נגיד בעצם לא, אז מה יצא? אני מחזיר את הכסף חזרה. זאת אומרת, קיבלתי ממך כסף והחזרתי לך כסף, אז אתה נחשב הקונה כאילו המלווה, ועוד בינתיים נהנית מהבית כנסת. זאת אומרת, נתת כסף, קיבלת כסף, ובאמצע השתמשת בבית כנסת, הרווחת. זה נקרא שזה איסור ריבית. יש מחלוקת האם זה רק דרבנן או דאורייתא, כי זה לא ריבית במובן הקלאסי, אבל בעצם יוצא שאדם נתן כסף, קיבל כסף, ובאמצע עוד הרוויח משהו. זה נקרא ריבית. אז רבי יהודה אומר, היות וזה לא בטוח שזה יקרה, יכול להיות שבסוף הוא לא ייתן כסף חזרה. אולי, על תנאי. אז לכן זה לא ריבית אסורה, אבל חכמים חולקים. זה גם צד אחד בריבית, וכך אנחנו פוסקים על ההלכה שגם צד אחד בריבית אסורה.
מי שתראה את הבית כסף, דבר משתמש
בית כסף? מחסן.
כן.
לא יודע מה, מה שהוא רוצה. אולם ספורט, לא יודע, הוא עושה, נהנה מזה.
למה זה רלוונטי דווקא לבית כנסת?
לא, זה רק דוגמה. נכון. אמר רבי יהודה, מעשה בביתוס בן זונן, שעשה שדה ומחר, על פי רבי אלעזר בן עזריה, ולוקח אוכל פירות היה. הנה יש לי ראיה, שככה באמת היה, שהיה קונה, שאכל פירות, למרות שייתכן שהמחר יחזור. אמרו לו משם ראיה, לא, אתה טועה, זה לא היה המציאות בכלל, שם המוכר אכל פירות ולא הלוקח. מהי בנאו יקא? בנאו צד אחד בריבית. מר סבר צד אחד בריבית מותר, דעת רבי יהודה להקל. זאת אומרת, אולי תהיה פה ריבית, אולי לא. אולי יתברר למפרע שכן הייתה ריבית, יכול להיות שיתברר למפרע של שזה לא ריבית, זה מותר, ומר סבר צד אחד בריבית אסור. רב אומר לו, לכולנו הצד אחד בריבית אסור, לכל הדעות זה אסור. ואחר ריבית על מנת להחזיר אי כוונאי. מר סבר ריבית על מנת להחזיר מותר, מר סבר אסור. ריבית על מנת להחזיר, זאת אומרת שאני מסכם איתך שמשהו שנראה עכשיו כמו ריבית, אבל אני אחזיר. זאת אומרת, אני אהנה מהמבנה, נכון? אבל אם יתברר אחר כך שמחזירים את הכסף, אני אשלם לך על ההנאה שנהניתי. זאת אומרת, קצת שלא הרווחתי כלום. זאת אומרת, אני עושה איתך, נגיד, במקרה של הבית כנסת שדיברנו, אז אני מוכר לך את הבית כנסת, אני קיבלתי כסף. יכול להיות שאנחנו נחליט בסוף שאנחנו מבטלים את העסקה. אז הכנסת יחזור אליי, הכסף יחזור אליך, נהנית מהבית כנסת חודש, אתה תשלם לי על החודש הזה. בסדר, זה יוצא שלא הרווחת שום דבר, האם זה מותר או אסור, זה גם מחלוקת.
ואם אתה נהנית מהכסף?
מה זאת אומרת נהנית מהכסף? ריאלית לא הרווחת שום דבר.
למה? שמת אותו בבנק, קיבלת X אחוז.
זה בסדר, זה לא נכון ריבית.
זה עלוי ומותר.
זה מותר לעשות מה שהוא רוצה. ריאלית ביחסים בינינו, לא הרווחת שום דבר. כי שילמת על התקופה על התקופה הזאת, כן.
הנושא של הריבית לא בא להגן
העיקרון של ריבית הוא לא רק להגן, העיקרון של ריבית הוא אדם אסור לו להרוויח מהעובדה שהוא עבר כסף ממקום למקום בלי שבעצם עשה שום דבר. אדם לא עשה כלום, הוא נתן כסף וקיבל כסף, הוא לא עבד, ולא יכול להיות שנתת כסף, קיבלת כסף והרווחת. ממה הרווחת? כאילו למה? עבדת, עשית, מה? לא עשית כלום. מה פתאום שאתה תרוויח? אתה הבאת,
כמו באותה מידה שעכשיו היה יכול להיות איזה פיחות מטורף, הפסדת.
בסדר, אבל זה לא סיבה להרוויח. לא סיבה להרוויח. זה סיבה לשמר, אבל כאילו אנחנו נגד מצב שבו אדם מרוויח בלי עבודה. סתם, מכלום. זאת אומרת שהעיקרון של ריבית זה זמן לא שווה כסף. עבודה שווה כסף ולא זמן. בדיוק זה המקרה, זה אסור, כי אתה נהנית מזה. זה צד אחד לריבית, זה איסור גמור, אלא אם כן תצטרך לשלם על התקופה שנהנית. איסור גמור.
זה חלק מתנאי המחירה.
מה זה קשור?
בפיקדון.
כל ריבית זה חלק מתנאי המחירה, תנאי הלוואה. כל ריבית יש לך, זה הסכם, אז מה אם זה הסכם?
לא, אבל זה מה שאני רואה בפיקדון.
מה זאת אומרת פיקדון?
הכי הרבה מקרים שאתה לא צריך את הרכב, חוץ ממה שאתה משלם, אתה גם משאיר פיקדון, שזה אותו אתה מחזיר.
בסדר. זה משהו אחר, משהו אחר, זה ביטוח, סוג של ביטוח כזה שאתה שם בצד ליתר ביטחון. אבל אם בסחירות זה מותר, סחירות, אני משלם על הנאה שמישהו נתן לי את החפץ שלו, בסדר? ואני אשתמש בו, והוא לוקח סיכון. אדם שמזכיר לך הרכב לוקח איזשהו סיכון מסוים, הרכב הזה יכול להיפגע, יכול זה, לא תמיד צריך לחזק אותו. אתה רוצה שאחר אני אכנס לכל הריבית, אבל העיקרון של התוכניות של הבנק זה שיש פה שותפות עסקית ולא הלוואה. יש הלוואה ויש שותפות עסקית. שותפות עסקית הכוונה, אני רוצה שביחד נרוויח שנינו. לי יש כסף, אתה מבין בהשקעות. בסדר? ביחד נעשה משהו. זה העיקרון של בנקים.
וזה חייב להיות מגובה בהיתר, כאילו?
זה נקרא היתר עסקה. היתר עסקה, הכוונה שיחסים בינינו הם לא יחסי לווה ומלווה, הם יחסים של שותפים.
הרב, לא עוד שאלה פה, המחלוקת, אם לא יודעים, זה יחזור ולא עשה.
רשום.
לא
רגיל במפריע. לא. זה בדיוק הדיון. לפי חכמים זה לא קשור לברירה. כי עצם העובדה שכשסיכמנו את הסיכום, בזמן הסיכום, הייתה אופציה שלפיה יהיה פה ריבית, כבר זה אסור. לא בגלל הברירה. בגלל שעצם לסכם סיכום כזה הוא כבר אסור. רבי יהודה אומר, סיכום כזה הוא לא עשו. הדיון הוא על, תמיד ריבית, הדיון הוא על, על הסיכום. מה סיכמנו בעצם? בעיה, בדיוק, נכון, זה משניות שלמות, נכון, זה בדיוק משניות. מי אמר שמותר לך להשתמש? משתמש, שם אותו בצד. לביטחון. אני מלווה למישהו כסף. עכשיו אני אומר לו, תביא לי משקון, תשים אותו פה. למה? ליתר ביטחון. אבל אם אני מתחיל להשתמש בזה, ואחר כך גם קיבלתי את הכסף, גם השתמשתי במשקון, אז הרווחתי פעמיים. זה ריבית. נכון, זה סוגיות שלמות, אנחנו גולשים לזה, זה בעזרת השם בא מציע פרק 50, נלמד את זה באריכות. מה?
היתר עסקה בבנק.
כן, שותפות.
הוא מגן רק על הבנק מריבית, כי אם אני שם כסף בפיקדון ומשלם מריבית, אז זה כאילו אני שותף איתו בעסקים, ואנחנו מתחלקים ברווח.
כן, אבל גם אתה מרווח מהריבית.
כן, אבל אם אני לווה עכשיו כסף, הבנק שותף איתי בעסקים שלי?
כן.
אני קבעתי את הכסף הזה בשביל לקנות אוכל, לא עשיתי את זה עסקים, קניתי עם זה בית.
כן, אבל אתה
או שאני באוברדרפט.
לא, נכון, אוברדרפט זה בעיה. אוברדרפט שלך זה בעיה מאוד גדולה. כשהבנק לא, זאת אומרת הרב אליהו והרב שלום זלם אמרו שאסור לבן אדם להיות במינוס כזה ריבית. לבן אדם להיות במינוס כזה ריבית. גם הרב שלום זלם וגם הרב אליהו אמרו כך. הרב שלום זלם אמר כך, שאם הבנק, כשאני שם בפיקדון, בסדר? ויש, אני מרוויח מהריבית, זה מותר.
זה בדיוק, זה קלאסי יותר.
זה עסקה. אבל הפוך, כשאני במינוס ולכן יש ריבית, זה אסור. עכשיו, ברוב תמימותו, פעם אחת דיבר על זה עם מנהל הבנק שלו. אמר לו שזה לא בסדר, מבחינת הלכות ריבית. אמר לו, תסתכל עליו ככה, אמר לו, תגיד לי. כשאתה מרוויח מהריביות, אז זה בסדר. כשאני מתמצאים לריביות, פתאום זה לא בסדר. הוא דיבר איתו הלכתית נטו, הבנק תסתכל עליו, תגיד לי, מה הוגן פה? אבל באמת, שניהם פסקו, הרב אליהו, אני שמעתי את זה מפיו ממש. אנחנו שמעתי את זה מפיו של הרב אליהו ממש, שאסור להיות במינוס כי זה ריבית.
אני מכשיל את הבנק, אבל
לא, ריבית זה איסור על שני הצדדים בשווה. זה לא רק לפני עיוור, אתה עובר על ריבית, כי איסור ריבית זה גם על הלווה וגם על המלווה באותה מידה. לא, מה אמרתי את זה? אמרתי אל תיקח, כשאתה לוקח הלוואה אתה צריך לבדוק טוב טוב מה זה הלוואה הזאת, מה כתוב. לא נכון, כל עובר זה הלוואה, כל עובר דרף זה סוג של הלוואה, כל עובר דרף זה הלוואה. הרי אם לא היה הבנק לא היית עושה, אתה בעצם רוצה שילבו לך, זה עובר דרף. טוב, גלשנו לנושא רחב, רק נגענו, זה נושאים כבדים. טוב,
זה רק עם יהודים.
נכון. אבל בכל זאת הגמרא אומרת הנהגה טובה גם לא להתרגל לעשות את זה גם עם גויים. אני לא הייתי מליץ לך לעשות איתם עסקים.
גם כסף לא בטוח.
טוב, אז בעזרת השם נמשיך מחר. בשורות טובות, בהצלחה.